שלום לכולם, אנחנו רוצים להתחיל, אז אם אפשר לשבת במקומות. טוב, ערב טוב לכולם. טוב, ברשותכם, אנחנו הערב חורגים קצת מהתקנון, ואנחנו רוצים לטפל בשני נושאים שחשוב שיוצגו בפניכם. יש כאן איזשהו, היה אירוע הצלה משמעותי בעיר אנחנו רוצים להעניק משהו בדברי ראש העיר, ואני נשלחתי על ידי ראש העיר לייצג אותו בחתימה על אמנה נגד גזענות, וזה יהיה אחרי הפרק השני. נמצאים פה לא מעט אנשים, תראו אותם, נדבר עליהם, ואז ניכנס לסדר היום. אז ברשותכם, בנושא הצלה, אני מעביר את רשות הדיבור לראש עיריית אשדוד, בבקשה.
ערב טוב לכולם, נפתח בברכות לסגנים שלנו, סגני ראש העיר, הרב יחיאל וגנתן על נישואי הבת, ושמעון חתימסון על נישואי הבן והולדת הנכד. אז מזל טוב, ירבו שמחות בבית כולנו, וגם בביתכם כמובן. אנחנו רוצים להוקיר תושבים שלנו שגילו נועזות ואפילו התנהגו בגבורה באיזשהו ראש היה לפני מספר שבועות, בראשון לינואר, שנה זו 2020, פרצה שריפה בדירה בקומה הרביעית ברחוב קיבוץ גלויות, דירת מגורים, היו שם ארבעה בני אדם, אמא, שני ילדים בן שבע ובת ארבע, ועובר אורח שעבר במקום בשם אלכסנדר אומלצ'נקו, ראה את השריפה, ניסה לחלץ את הילדה ונפגע בצורה מאוד קשה. הוא נזקק לטיפול נמרץ בגלל שאיפת עשן רב שגרם לו למצוקה נשימתית משמעותית, ואז נכנס אדם נוסף לתמונה, קובי טנקר, שהתגורר בקומה שנייה בבניין. גם הוא הבין שיש כאן איזושהי שריפה בקומה העליונה, הדלת של הדירה הייתה נעולה, ומה שהוא עשה זה שהוא נכנס לדירה בקומה השלישית, יצא דרך החלון וטיפס למעלה תוך כדי האחזות בכל מה שנמצא בדרך כדי להגיע למקום, להגיע לילד ולהציל אותו. אני חושב ששניהם ראויים לכל שבח והוקרה של כולנו, ואני שמח להוקיר אותם בשם מועצת העיר, ולבקש מחברי שמעון קטרנסון לתרגם לחבר שלנו אלכסנדר את הדברים שנאמרו כאן.
חד, שומעים?
כבר אמרתי לו ברוסית, אז ככה שלא חושב ש... אנחנו מודים לו על מה שהוא עשה, וזה באמת גבורה. ואנחנו נגיד, אמרתי לו את זה ברוסית. שובר ברוסית.
תודה רבה לכם.
תודה רבה לכם.
דוגמה יוצאת מן הכלל לערבות הדדית, לאכפתיות, לסולידריות, תוך סיכון אישי אפילו. אז מכאן יהיה מאוד קל לגשת לנושא הבא. בבקשה, גבי.
טוב, אז כפי שאמרתי, השבוע הוזמנו לבית הנשיא לטקס של השקה של פעילות נגד גזענות במדינת ישראל. ישנה תנועה שהוקמה, תנועת ישראלים נגד גזענות. נמצאים כאן הבכירים מתוך התנועה הזאת, יגיד תכף יחיד את שמם, אבל נמצאת פה המנכ"לית, הסמנכ"ל, והמייסדים, חלק מהמייסדים שלה. אירוע מיוחד במינו. במהלך הטקס כל נציגי הרשויות המקומיות וכל המוסדות המשמעותיים במדינה נשאו דברים קצרים, וגם העיר אשדוד. ובמהלך הטקס נבחרה ילדה אשדודית, ליאל, לשאת דברים, ולא היה אחד באולם הזה שלא נרגש מהמילים שלה. והיא בדרכה לכאן, היא תגיד את מה שהיא אמרה שם, היא תגיד גם כאן. אז אם נהיה סבלנים, היא גם תגיע ותדבר גם כאן. מיד כשחזרתי, יצרה איתי קשר, המנכ״ל של העמותה, ואמרה, צריך מיד להתחיל באשדוד ולפעול. ומיד חיברנו אותה למי שצריך לחבר אותה, והנה הם פה כבר היום. וחשבנו שנכון שחברי המועצה באשדוד יהיו הראשונים לחתום על האמנה הזאת, ואחר כך אנחנו נרד עם זה להמשך אושר יפרט בדיוק איך ומה. אני חושב שזה חשוב, חשוב לעיר כמו אשדוד, שיש בה כל כך הרבה לאומים, כל כך הרבה התנגשויות תרבותיות, וקוראים פה המון המון דברים, וחשוב שאנחנו נוביל באשדוד את המשמעות של נגד גזענות בכל תחום אפשרי בעיר הזאת. אז בבקשה, אדוני ראש העיר.
תודה, גדי. אני מודה לך בשם כולנו על הייצוג של העיר בהשקת התוכנית הזאת בבית הנשיא. מדובר ביוזמה יוצאת מן הכלל של אנשים טובים, תנועת ישראלים נגד גזענות, שבראשה עומד אלוף אליעזר שקדי, ונמצאים איתנו מנכ"לית העמותה הגברת רונית הרד, סמנכ"לית שלומית ברהנו, והמייסדים, בין המייסדים, אלוף במילואים ישראל זיו ומר ישראל גור אריה. אנחנו שמחים לארח אתכם, ברוכים הבאים, ומודים לכם שבאתם להיות איתנו במעמד הזה שבו העיר אשדוד, באמצעות המנהיגות העירונית שלה, מצהירה על מחויבות למאבק נגד תנועת הגזענות בחברה הישראלית. מדינת ישראל והחברה הישראלית, ובמיוחד העיר אשדוד, מורכבים מפסיפס רחב מאוד של תרבויות. אשדוד נחשבת בעינינו, עכשיו גם בעיני שאר המדינה, כעיר רב תרבותית מאוד, עם אנשים מ-99 מדינות, שחיים ביחד ובהרמוניה. ולכן הנושא הזה, כשהוא בא לפתחנו, אנחנו מבינים את החשיבות שלו, את החשיבות והרלוונטיות שלו בחיי היום-יום, ואני שמח שאנחנו בין הערים הראשונות שחותמות על האמנה נגד גזענות בחברה הישראלית. אנחנו שואפים לכך, מעבר לכל מי שנמצא באולם הזה, חברי מועצת העיר והפקידות הבחירה, אלא כל עובדי העירייה בכל השכבות, וכמובן גם תושבים. מתוכנן שבוע למאבק בגזענות ב-21 במרץ. מהלך השבוע הזה אנחנו גם נחתים תושבים ברחבי העיר, ומצפים מאיתנו החברים שנהיה העיר עם מספר החתימות הרב ביותר, נהיה מקום ראשון במדינת ישראל, ואנחנו יודעים להיות במקום הראשון במשימות שעומדות לפנינו. אני מזמין את המנכ"לית גברת רונית הרד כדי לספר לנו קצת יותר ולהכניס אותנו לתוך המהלך היפה והמיוחד הזה והכל כך חשוב לחברה הישראלית, במיוחד בעת הזאת.
תודה רבה, כבוד ראש העיר. תודה לכם, חברי וחברות המועצה. אנחנו מאוד גאים ושמחים ומעריכים את ההתגייסות המהירה שלכם להצטרף כחותמים על האמנה נגד גזענות בחברה הישראלית, ואנחנו רואים את זה כהתחלה של תהליך משותף שאנחנו נעשה ביחד כדי לקדם מסר של אפס סובלנות לגזענות בחברה הישראלית בכלל ובעיר אשדוד. ובמובן הזה ההובלה שלכם כאן היא חשובה ביותר. יש גם אמנה שאתם תחתמו עליה היום, ואנחנו מקווים ומצפים ורוצים שכל עובדי ועובדות העירייה והאנשים בעיר אשדוד, התושבים והתושבות באשדוד כולם, יחתמו על האמנה הזאת. כמו שראש העיר אמר, אנחנו רוצים לראות מספר הכי גדול של תושבי אשדוד שחותמים על האמנה ומופיעים כך באתר האינטרנט שלנו. ואחר כך אנחנו נרצה גם לעשות עבודה יישומית. זה לא יישאר רק ברמה הצהרתית, אלא לפתח כאן כלים ומנגנונים בעיר אשדוד כדי לטפל בתופעת הגזענות, כדי להבטיח שכל אדם, ובאשדוד יש מגוון תרבותי נפלא, יכול להרגיש בטוח ובטוחה במרחב הציבורי, לא לסבול מתופעות ופגיעה גזענית, ובעיקר לממש את הזכות שלו ושלה לכבוד במרחב הזה של העיר אשדוד, גם בהיבט החינוכי, גם במרכיב התעסוקתי, גם בעבודה עם גופים עסקיים. אז אנחנו באמת מברכים על ההתחלה של המהלך המאוד מאוד חשוב הזה, ומאוד מודים לך ראש העיר, וגם למר גבי כנפו על היוזמה ועל השותפות בתוך התהליך הזה. אז תודה רבה לכם.
אני רוצה להשפיעים את הצד הזה של היישום, שאנחנו בהמשך, בתיאום עם העמותה ובהתייעסות איתה, ובהתאם למה שהתפתח בערים אחרות, אנחנו נמנה או ממונה, או שנקים מנהלת שתעסוק בנושא הזה ביום-יום, תטמיע אותו בקרב התושבים, תדאג שהוא ייושם הלכה למעשה באופן אקטיבי, בתחומי החיים השונים, עסקים, מרחב ציבורי, מערכת החינוך כמובן, וניקח את מערכת החינוך כמקום מאוד חשוב ומרכזי כדי להעביר את זה גם לדור העתיד שלנו, האזרחים, לעתיד שהיום הם בבתי הספר. אז תודה רבה לכם, ואני מתכבד לחתום על האמנה הזאת ומזמין את כולכם להצטרף ולחתום עכשיו. נעביר אותה אחד אחד, אבל לפחות הסגנים מוזמנים לבוא ולחתום. עכשיו תן לי להגיד רק את הפתיחה עם התודה לסערה. הילדה, נכון, איפה היא? עוד לא הגיעה? בדרך. אז אולי בינתיים אני אגיד תודות על הסערה. בינתיים אני אגיד תודות על הסערה. לא, סדר היום זה סקירה של זה משהו אחר. תגיד תודה. תודה.
חברים, במקביל לחתימות אנחנו נתחיל עם דברי פתיחת ראש העיר, אז זה יעבוד במקביל.
חברים, אני רוצה להמשיך בתודות שלנו בהקשר של מערכת החלופית הקשה שפקדה את מדינת ישראל ואת העיר אשדוד בחודש האחרון. המערכת חלופית מורכבת, כללה שערות, רוחות עזות, קשמים בכמות גדולה מאוד, שכמותם לא היינו בארץ מזה שנים רבות. ובמהלך הסערה נוכחנו לדעת שאשדוד מוקמה בצמרת טבלת היישובים בכמות המשקעים, שהייתה מהגדולות ביותר מאז, נדמה לי, 1991, מהאירוע המפורסם שאנשי חיל הים עם סירות הובילו כאן אנשים באשדוד למקום מבטחים. ובמערכת הזאת הצלחנו לשמור על שגרת חיים תקינה, עם מינימום פגיעה בחיי היומיום של התושבים, ומעל הכל בלי פגיעות בנפש. והתוצאה הזו הושגה תודות לעבודת הכנה מוקדמת ותפקוד ברמה המקצועית הגבוהה ביותר של עובדי העירייה, כלל העובדים, עם שת"פ יוצא מן הכלל, עם גורמי ההצלה והביטחון, מד"א, המשטרה וכב"א. וכאן המקום, בישיבת המועצה הזו שקורית מאז, להגיד תודה ודברי שבח לכולם, ללא יוצא מן הכלל, על הטיפול המהיר, המיידי, במפגעים כתוצאה מזג האוויר, על הערכות הנכונה המקדימה. ובראש התודות, מנכ"ל העירייה אילן בן עדי, שכבר לפני שנים יזם את פקודת הערכות לחורף שמתחילה...
הייתי רוצה.
הוא הבא. שאותם יישם מנהל התפעול בראשות שלמה רוטנברג, יחד עם כל מנהלי אגפים, עם ראשי המנהלות הנהדרים שלנו, באמת, וכל עובדי העירייה בכל התחומים. אנחנו מודים לכם מאוד, הרגשנו שאנחנו בידיים בטוחות, התושבים אוהבים אתכם. תודה רבה. אנחנו נדון בסעיף מספר 1 בסדר היום אחר כך, להיכנס יותר פרטים על תפיסת ההפעלה שלנו כאן באשדוד כלפי אירועים של מזג אוויר קיצוניים. אני רק אומר שאנחנו מתייחסים אליהם כאל אירוע חירום לכל דבר, גם בהכנה, גם בהתמודדות, כמו אירוע חירום ביטחוני. ולכן התוצאה הטובה הזאת, לקראת סוף השבוע הקרוב צפויה עוד שערה. אני מקווה שנצליח לשמור על הרמה המקצועית הגבוהה ונמשיך להדמיך את התושבים שלנו את אותה תחושת ביטחון ושגרה כמו שעשינו באירוע לפני מספר שבועות. תודה רבה. וגבי, בבקשה, אנחנו נמשיך בסדר היום.
דינה, אנחנו יודעים איפה ליאל? דינה? לא הצליחה להגיע. אוקיי, אז אנחנו נביא אותה בהזדמנות אחרת. אז ברשותכם, אנחנו נפתח את סדר היום של ישיבת המועצה 2. בבקשה.
נתחיל את... לפני שם...
אפשר? רק אלי... אלי, רק ברשותך, אני כבר נותן לך רשות לדבר. הכניסו לי כרגע איזו בקשה לתוספת סדר היום. מדובר על הקמת בריכת שחייה, כמו שדובר ברוב התת, ואולם במקיף י' א'. אנחנו רוצים להסמיך את רשות הספורט לנהל ולהקים את זה, אז ברשותכם נצרף את זה כדי שנוכל לקדם. בסדר? תוספת סדר היום. אם יש חומר, דינה, שיציגו.
לא מכניסים לסדר היום בלי חומר, נו באמת. מה, נושא כללי?
זה תהיה רק הצלת סמכות, לא יעשו כלום, יציגו את זה.
אנחנו צריכים לדעת מה הנושא, אנחנו דנים.
אלי, אם אתה רוצה נעשה דיון מפורט על התוכניות ותוכל להגיד מה שאתה רוצה. אבל חבל עכשיו לעכב אותם. בוא נעשה פה אחד, החלטה להטיל עליהם, בכל מקרה נטיל עליהם. עם ההערות שלכם, להטיל עליהם לבנות את עברך ורובתת.
אולם ספורט.
ההטלה עצמה דורשת החלטה במועצת העיר, ופה אחד להוסיף את זה לסדר היום. זה לא צריך להפיע אחר כך לדון בתוכניות ולהעיר הערות וכן הלאה, אבל כדי שלא נעכב את ההטלה, בוא נסכים.
בסדר היום נעלה את הנושא, הנושא יובהר.
ודאי, 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 ודאי. אבל לא תספיק לקבל עכשיו את החומר.
נוסיף לבקשת אלי.
גבי, אני מציע, אלי, אני מציע שלפעם הבאה גם נוכל להביא לכם את החומר מבעוד מועד, ולעשות דיון רציני, ולא עכשיו. עכשיו רק נסמיך אותם כדי שלא נעכב, ואחרי זה נעשה דיון יותר נכון.
אין בעיה שבהצעה הזאת, אנחנו נוסיף ונגיד שכל הליך הביצוע, לפני זה יבוא דיון לכאן, יציג את זה מנכ"ל של הספורט, בדיוק מה הולכים לעשות, כחלק מסדר היום.
אתם מכניסים את זה כרגע לסדר היום.
נוסיף רק להסמכה, הוא לא יוכל להתקדם בשביל להציג את זה כאן. נוסיף את זה להחלטה, אוקיי. אז נצרף את זה כסעיף מספר 18. אוקיי, אלי, בבקשה.
טוב, בפקודת העיריות נקבע נושא של הצעות לסדר של חברי מועצה. סעיף 27ב בפרק השביעי סדר היום קובע שבכל ישיבה מן המניין לא ידונו יותר מארבע הצעות לסדר היום. הוגשו יותר מארבע הצעות לסדר היום, אין בידי הקואליציה ואין בידי האופוזיציה, ידונו לפחות שתי הצעות לסדר היום מטעם האופוזיציה. הצעות לסדר יום ידונו לפי סדר הגשתם. נקבע, אני לא יודע, דינה החליטה על פי פרשנות, שהייתי רוצה לקבל את הפרשנות של היועץ המשפטי, את העמדה של היועץ המשפטי, שהפרשנות קובעת שיהיו שניים מהבחינה הזאת. זה לא מה שמוגדר בחוק. החוק בא ואומר ארבע הצעות לסדר, וזה בא להגן על חברי האופוזיציה, שאם במידה ובסדר הזה יהיו באיזשהו סדר יום יהיו שלוש הצעות של הקואליציה, אתם צריכים להכניס את הסדר היום של האופוזיציה. אבל הדבר הראשון שקובע זה מועד ההגשת ההצעה לסדר יום. עכשיו, תראו, אני חושב שכבר התבגרתם אולי קצת, אולי גם קצת למדתם שאנחנו בחינתנו באים ואנחנו מעלים הצעות, שבאמת באים לגופם של דברים ולעניינים שהם חשובים. אנחנו רואים בעובדה שהחלטתם, למשל, היה את ההצעה של חבר הקואליציה, של חבר בכיר בהנהלה, של אלי נח. שרק קיימתם עליו דיון, אז זו הצעה לסדר שעולה אותה. קיימתם עליו דיון בהנהלה. אנחנו לא מקבלים את הפריבילגיה להעלות את הנושא לסדר, לבדיקה להנהלה. אנחנו מעלים את זה. זה הדרך היחידה שלנו, מבחינתנו, כאופוזיציה לקבל התייחסות. אני מבקש מכם, מבחינה הזאת, באמת, תפסיקו את המשחקים האלה. יש דברים של קואליציה, תעלו את זה. אם יש מישהו שרוצה, שאולי חושש שלא ייתנו לו מספיק כבוד, שיציר, שיהיה כתוב בסדר היום, במסגרת סדר היום, שיהיה כתוב, הנושא הזה אולי על ידי חבר כזה וכזה בקואליציה. אבל די, המשחק הזה, שאתם לוקחים את מה שאנחנו מעלים, ואתם דוחקים אותנו, אני חושב שזה לא ראוי, וכדאי שתפסיקו. יש לכם את הכלי הכי מהיר שלכם.
סתם שאלה, יש הצעות לסדר שלהם שעדיין נכנסים?
כן, יש הרבה
הצעות. כמה, רק שנייה, כמה יש?
שמחכות 3-4 חודשים. למה מקבים?
יש.
אז בואו. לא צריך בשביל זה חוק. בוא נקבע שבפעם הבאה ניתן להם את כל הארבע, ונעלה דברים שלנו יותר. אין בעיה, אנחנו לא עושים את זה לחסום אותך.
באמת,
בואו. אבל גם אנחנו רוצים, תקשיב, אני רוצה להגיד לך, יש הרבה פעמים, גם חברים בקואליציה, שרוצים להיכנס לסדר היום. אנחנו לא תמיד מוכנים עד הסוף, הם יותר, הם מקבלים זמן מהשבת הנה להיות מוכנים, ולכן אנחנו עושים את זה בהצעות לסדר. אז אם יש הרבה, בואו תיתנו להם מרווח, תחסלו להם קצת, ואנחנו ניכנס מעת לעת. לא נעשה לכם חיסול, אל תדע.
תודה.
טוב, אז בואו ניכנס לסדר היום בנושא שאילתות. שאילתה מספר אחת, דוקטור אי לחמני, בנושא הנהלות ציבוריות למתנסים בעיר. בבקשה, נראה, תשובת ראש העיר.
תשובת ראש העיר לדוקטור אלי לחמני כדלקמן. הנהלות ציבוריות במתנסים הושתתו בעבר לפי מנגנון של החברה למתנסים, שבה לכל מתנס היה חטפי נפרד, והוא שימש כבד מנהל לכאורה. עם יציאת החברה למתנסים מהעיר והמעבר לשירות אחוד של חברה עירונית לתרבות וקהילה, אזי לחברה עירונית לתרבות ופנאי יש דירקטוריון שמתווה את המדיניות ברמה עירונית גם עבור המתנסים. יחד עם זאת, על מנת לתת ביטוי לצרכים רובעיים, מתקיים שיח רציף ושיתוף פעולה של מנהלי המרכזים הקהילתיים עם מנהלות הרובע, שמרביתם אף ממוקמים במתנסים, בשיתוף פעילים מקרב תושבי הרובע, הרובעים, עם מנהלי מוסדות החינוך ברובע וגורמים רובעים נוספים, על מנת לוודא שצרכים מקומיים, ככל שיהיו, באים לידי ביטוי במרכז הקהילתי.
רק בעניין של שאלה להעברה, קודם כל לכל מתנס לא היה חטפי נפרד, זה לא נכון. אני הייתי בהתחלה הראשונה של שהוקמה החברה למתנסים, וגם היום, גם היום חלק מהמתנסים הם עמותות בפני עצמם. אני חושב עוד הפעם, שאם אנחנו רוצים לחבר בין התושבים לבין המתנסים, הרי זה המתנסים, מרכז שאמור להיות הגוף שנותן את השירות לתושב. והקשר לתושב, הקשר לתושב ברובע הוא חשוב וחיוני, ואף אחד לא מתייחס לזה. אם מהבחינה הזאת לא נקיים את זה ברמה של הנהלה, אני חושב שלפחות ברמה של חברי הוועד של אותו רובע, אבל באיזשהו מקום לקיים דו שיח בין חברי, בין המתנס שיושב ברובע מסוים לבין ההנהלה של אותם תושבים או נציגים של אותם תושבים באותו רובע, אני חושב שזה חשוב. תודה.
טוב, אנחנו הרי בשאילתה ואנחנו לא נפתח דיון. אנחנו בשאילתה מספר 2. שאילתה של גם כן דוקטור אי לחמני בנושא סגירת חוף הקשתות. בבקשה, דינה.
ראש העיר צירף את תשובתו של עורך דין אייל אילוז כדלקמן. האמרה לפיה הרשות החליטה לאסור על בעלי עסקים ובמיוחד בחוף הקשתות לבצע סגירות חורף אינה נכונה. במרחב התכנוני של העיר אשדוד קיימים בתי עסק רבים מסוג בתי אוכל הנהנים מן האפשרות לבצע סגירת חורף בחזית מבנה בית העסק, וזאת בפטור מהיתר על פי תקנות בנושא ובהתאם להנחיות המרחביות שהוכנו על ידי מנהל ההנדסה ואושרו על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה אשדוד. בכל הנוגע לעסקים מסוג בתי אוכל בחוף הקשתות, האמרה הנ"ל חוטאת לאמת שבעתיים. נוכח זאת שהעירייה אפשרה ומאפשרת בתיאום עם אדריכל העיר ביצוע של סגירות זמניות לעסקים אלו לתקופת החורף הנוכחית, וזאת לפנים משורת הדין ומתוך רצון לסייע לבעלי עסקים אלו נוכח השיפוץ הכללי המתוכנן למתחם חוף הקשתות על פי התוכנית החדשה המתאשרת בימים אלו. כאן המקום לציין כי בכל הדיונים שהתקיימו בנושא תוכנית חוף הקשתות בשנים האחרונות ובבתי המשפט השונים, הציגו העירייה והוועדה המקומית לתכנון ובנייה אשדוד עמדה אוהדת כלפי בעלי העסקים במתחם, והכל ממקום של רצון לעודד הסדרתו התכנונית והתחדשותו של מבנה חוף הקשתות לטובת בעלי העסקים וציבור המבלים במקום.
הערה קצרה, הרי השאילתה הזאת לא הייתה מהאוויר, אלא הייתה מתלונה של בעלי עסקים. אני שמח לשמוע שזאת העמדה, אבל זה עלתה מתוך תלונה ממשית.
תביא אותו, אם צריך, נבדוק
אותו. תודה.
שאילתה של עורך דין לסטרי בנושא בטיחות גני ילדים המוקמים בסמוך לאתרי בנייה. בבקשה, דינה.
להלן תשובת ראש העיר לעורך דין אופיר לסטרי. אפתח ואומר כי עיריית אשדוד מייחסת חשיבות עליונה לבטיחות בכלל ולבטיחות תלמידים במערכת החינוך בפרט. כל התהליכים מבוקרים על ידי יחידת הבטיחות במשרד החינוך, ואני שמח לציין שלא נמצא ליקוי או דופי בתפקוד הגורמים המטפלים בנושא חשוב זה בעירייה. בנוסף, מנכ״ל העירייה מרכז עריכת נועה לקבלנים הבונים בקרבת אתרי בנייה, שמטרתו לקבוע עוד בתנאי היתר את חובות הקבלן ומגבלות ההפעלה שיחולו עליו כתוצאה מקרבה זו. כבר כעת פועלים על סמך מבנה הנועל שכאמור מצוי בשלבי עריכה סופית. לעצם שאלותיך, כיום יש 12 אתרי בנייה בעיר בסמוך לגני ילדים. לכל אתר בנייה נבנתה תוכנית בטיחות מחייבת כתנאי לקבלת היתר בנייה. ניתן לעיין בתיקי התוכניות בתיאום מוקדם. בכל שלושת אתרי הבנייה בהם מופעל מנוף, הותקנו גובלים במנוף שתפקידם להבטיח שזרוע המנוף לא תעבור מעל מבנה הגן בשעות הפעילות במוסד. ביחס לגנים במער, ננקטו מספר צעדים שנועדו להבטיח את בטיחות הילדים ובכללם. ויתור על אכלוס ושימוש בחיטת הגן הגובלת באתר הבנייה. הקמת חציצה מוחלטת על גדר הגן למניעת גישת ילדים לחלק הגובל. הותקן גגון קונסטרוקטיבי ברוחב של 3.5 מטר בגבול המגרש בסמוך לבנייה. הגבלת השימוש במנופים. לא תבוצע הנפה או הרמה של הזרוע מעל אשכול הגנים בשעות הלימודים. כדי להבטיח זאת, הותקנו גובלים בפיקוחו של בודק מוסמך לאגורן צריח. הוצב שומר בפתח הגן, והוא וצוות הסייעות הונחו לתעד כל חריגה ולדווח באופן מיידי. נבנה מערך בקרה ואכיפה יומית, הכולל ביקורות מספר פעמים ביום של הפיקוח על הבנייה, השיטור המשולב ומצלמה מכוונת לאתר הבנייה ומנוטרת מהמוקד העירוני. מאחר ונמצא כי הקבלן פגע מעבר לשעות העבודה בגדר העליונה של חצר הגן שאינו בשימוש, הוצא לו צו הפסקת עבודה, ולאחר מכן נערך לו בירור והובהר כי כל חריגה תגרום להוצאה צו הפסקת עבודה מנהלי על כל המשתמע. יודגש כי גנים אלו נבדקו מספר פעמים על ידי הממונים על הבטיחות במשרד החינוך ונתקבל אישור להפעלתם. כמו כן מתקיים שיח רציף עם נציגות ועד ההורים העירוני, ואנו עושים כל שניתן לענות לבקשות מתוך הבנה ורצון לתת תחושת ביטחון להורים.
לפני כן, גבי, אני מבקש שיהיה שקט באולם. יש פה 80% מהאנשים מדברים ואוכלים, זה מבזה את הישיבה, זה מבזה אותנו. מה זה הדבר הזה? ממש בושה וחרפה. לא שמעתי כלום, צועקים, מדברים, מה זה?
אופיר, קודם כל אני מסכים איתך. אני חושב שגם גיבשנו איזושהי החלטה לצמצם פה את הנוכחות ודינה בשלבי יישום כאלה ואחרים. אני מאמין שעוד ישיבה שתיים יהיו פחות אנשים פה באולם. אז חבר'ה, אני מבקש מי שימצא באולם לשמור על שקט כדי שאפשר יהיה לשמור את האנשים. תודה.
שאלת הבהרה. התשובה אכן היא מפורטת ואני מקווה שהיא מיושמת. אני מבין, וזו שאלה, שהמנוף בכניסה ויציאה מהגן הוא לא עובד לפי התשובה, כן?
עובד, לא בזמן שהגן פעיל.
מה השאלה?
לא, הייתה החלטה בזמנו שבשעות שכניסה ויציאה, אותה חצי שעה של כניסה ויציאה, לא יופעל המנוף.
אני לא מכיר את הסיכום.
מה?
יש לו גובל, המנוף יש גובל. לא, לא, אני לא אסכם כזה. לא, לא.
חצי שעה הזאת.
לא יודע שהיה סיכום כזה.
למה? אני אגיד לך, תקשיב. הנקודה הזאת של, נכון, שבתוך שטח הגן, אין בעיה, זה מוגבל, יש הגבלה פיזית שלו. אבל כאשר הורים מגיעים עם הילדים, תחשבו על הקטע של המעבר. אני חושב, אז דיברנו, כזה ראש העיר אפילו אמר, שמבחינה הזאת, לשקול את הנקודה הזאת, שבחצי שעה שההורים מביאים את הילדים, ובחצי שעה שהילדים לוקחים את הילדים, שהמנוף לא יפעל בכלל. זה מה שצריך לעשות.
זה שהאויב של הטוב מאוד זה המצוין. בעיר יש עשרות מנופים, ההורים נוסעים עם הילדים שלהם בכל העיר, מהי נפקא מינה בין המנוף הזה למנופים האחרים. אז נשבית את כל המנופים בעיר בחצי שעה של הפיזור ובחצי שעה של האיסוף, כי ההורים עם הילדים נוסעים בכל העיר.
שלושה גנים שיש להם רלוונטיים.
אלי, לפחות אם יגבילו אותו לאזור של הגן, אני חושב שזה סביר, שלא יחס וכן לא יקרה שום דבר. אנחנו בשאילתה מספר 4, עורדין לסרי, ביצוע מעגלי תנועה ברחבי העיר. בבקשה. דינה.
בתשובתו ראש העיר פירט את את הנתונים על בסיס הנתונים שנתקבלו מארקדי ברובר שאמון על הנושא בעירייה, ולמעשה יש פה שבעה מעגלי תנועה שמתוכננים עם הפירוט של האם קיים תקציב או לא ומה מועד הביצוע וההערות הרלוונטיות לכל נושא. משרד התחבורה מקיים פעם בשנה ועדת בטיחות בדנים בכל הפרויקטים המוגשים אליהם לאישור, והם מקבלים את ההחלטות בעיקר על בסיס כמות תאונות הדרכים בארבע השנים האחרונות באותו מיקום. יש תוכנית לכל הסדרי התנועה, כולל מעגלי תנועה לשנים 2020 עד 2023, והנתונים התקציביים מפורטים בטבלה.
אני אשמח אם נוכל לקבל את הדוח סיכונים הזה, כי מעגלי התנועה והתיעדוף שלהם, כפי שנכתב בתשובה, נקבעים על פי מצבת או כמות תאונות הדרכים. במשרד התחבורה, אני לא יודע אם יש סנכון בין המשרד לבין הרשות המקומית, אז אני אשמח לקבל, כחברי מועצה דוח סיכונים, כדי שנדע גם לתעדף או להאיר את עיניהם אם יש מעגלי תנועה שהם מסוכנים יותר או מסוכנים פחות.
אוקיי, סמכו את ארקדי שיעריר. אוקיי, אנחנו בהצעות לסדר, פתיחת מגרשי טניס בשבת הקהל הרחב, דיונתי בבקשה דוקטור אלחמני, בבקשה.
באשדוד מספר מגרשי הטניס מאוד מאוד מצומצם. יש בסך הכל שלושה בי"א, במתנ"ס ד' ובמתנ"ס ברובע ו'. מעצם טבעם של הפעילות יש יותר משתמשים בשבתות וחגים, ותושבי אשדוד נאלצים לנסוע לאשקלון בשביל להשתמש במגרשים. אני חושב שיש לנו מגרשים פה באשדוד, ואין שום סיבה לתושבים לנסוע מחוץ לעיר על מנת להשתמש במשאבים שהעיר, שקיימים בעיר. אני ביקשתי לעלות לסדר הצעה שכל מגרשי הטניס שרשות הספורט מפעילה יהיו פתוחים החל משעה 8 ועד השעה 8 בערב לפחות בכל יום ויום שימות השבוע לרבות בשבת, ויועמדו לטובת הציבור הרחב בתם ובכפוף ללוח הזמנים של קוט מתנ"ס, וזאת בתשלום סמלי קבוע שיקבע על ידי רשות הספורט. זאת הצעתי.
טוב, אז אם ככה, אנחנו בדקנו את הנושא והמגרשים מחולקים בשעות לפי הצרכים ולפי הביקושים שמגיעים מהציבור, ולא ידוע לנו על איזושהי מצוקה כמו שאתה מתאר אותה. בכל מקרה, אני חושב שהצעה לסדר מונחת, ומנכ"ל החברה למתנ"סים נמצא כאן ואוזנו פתוחה, ותציגו את זה אצלכם, ואם צריך תעשו מה שצריך. כן, אין בעיה. אנחנו בסעיף הצעה לסדר מספר 2, ערים תואמות, דיון על פי בקשה דוקטור אלחמני, בבקשה.
ההצעה לסדר היא בנושא של ערים תאומות. בעיריית אשדוד קיימים הסכמים עם כמה ערים תאומות בעולם, כאשר עם רובן לא מתקיים כל קשר ממשי כלל, כאשר גם כאשר חברי המועצה המשמשים כנציגי העיר טסים לאותם ערים תאומות, לא מועבר למועצת העיר כל דיווח ואו תוצאות כשהם הביקור שנעשה. אני חושב שצריך להכניס לתוך המסגרת הזאת איזשהו סדר, ואני מבקש להעלות את ההצעה לסדר כדלקמן. א', תעשה בדיקה על ידי גורם מסמך מהעירייה מול כל הערים התאומות לעניין המשך היותם ככאלה מול אשדוד, וימסר דיווח על כך למועצת העיר. ב', יקבע כי תהיה חד ערכיות של עיר תאומה בארץ. דיינו, עיר שיש לה עיר תאומה בארץ לא תוכל להיות עיר תאומה לאשדוד. ג', בכל ברית עם עיר תאומה יכלל בהסכם כי לפחות אחת לשנה ישמר קשר בכתב בין הערים התאומות לקידום האינטרסים כפי שהובאו לידי ביטוי בהסכם התאומות. ד', בכל הסכם עם עיר תאומה יותנה כי באתר בעיר אשדוד ובאתר מרכזי בעיר תאומה יצוין בפומבי עצם היות העיר כעיר תאומה ניתן לעשות בכיכר המרכזית, לדוגמה כיכר העירייה. בשלט שיתעלה יצוינו פרטי העיר התאומה ואפשרויות הקשר עם נציגי התיירות באותה עיר, יבוצע באופן הדדי, לרבות אפשרות צילומים מהעיר התאומה וברקוד שבסקירה ניתן יהיה לקבל מידע נוסף על העיר התאומה.
עיר תומה שלא ישמר עמה הקשר מעל 3 שנים, יבוטל ההסכם עמה. ו, יוכן הסכם במסגרת כללית, להרים תאומות, בו יפורטו התנאים הנדרשים והתחייבויות הצדדים בכל הקשור לברית הרים תאומות, וזין לא יוכל מ10 ימים משובה של משלחת שנסע מטעם העירייה לעיר תאומה, ימסר למועצת העיר בשיבתה סמוכה למועד זה דוח מפורט מיושב ראש המשלחת. זאת הצעת.
אני אקריא לך קצת רקע, בסדר? ואז אני מקווה שאני אענה על כל השאלות. במאה ה-21, בעידן הגלובליזציה, קיימת תנועות הון ומידע חופשי ברחבי העולם. עיריות שונות בעולם מתחרות על המשאבים, אלו לצרכם ולרווחתם של תושבים. כל עיר מובילה חייבת לקום קשרים בינלאומיים לשם עיצובה מיתוגה כעיר עולם. קשריה אלו מהווים משאב חיוני לקיומה של העיר, לפעילות העירה ולהתפתחותה. הקשרים הבינלאומיים מהווים פוטנציאל בלתי נדלה לתועלת מקצועית ישירה לעירייה בתחום של חילופי הידע המקצועיים וגיוס המשאבים לקידום התיירות והשקעות בעיר. הפעילות הבינלאומית בעירת אשדוד נמצאת בתנופה על רקע מאמץ אינטנסיבי לקדם שיתופי פעולה בתחום רבים עם רשויות וגופים בינלאומיים ברחבי העולם. הזדמנות החדשות לקידום האינטרסים של העיר נוצרות באופן תדיר תוך קידום שותפויות בין העמים שונים, people to people, שיתופי פעולה שנוצרים בשטח, הם חשובים על רקע אתגריה של מדינת ישראל וזירה הבינלאומית. יש לנו 11 ערים תאומות, כאשר נשלחו ואנחנו בוחנים בחודש האחרון לסיים קשרים עם כ3 ערים. חשוב לי להבהיר שקשרי חוץ בעירייה ובעיריית אשדוד, כן, יש לה, היא מנוהלת והיא עובדת על פי נוהל עירוני מוסדר, על פי תוכנית עבודה שנתית, שבו אנחנו מנסים למצוא את הפוטנציאל בכל הערים ולמטב אותם. במשרד הפנים עדיין אין נוהל עירוני לנושא של נסיעות, זה חשוב שגדל, אבל באשדוד יש. יש לנו תחומים רבים עם כל הערים, אם תרצה אני אשב איתך, אני אראה לך כל עיר ועיר מה הפעילות שאנחנו עושים איתה. לגבי השאלות שלך, כל המלצה לעיר תאומה יש לה סדר פעולות. היא מובאת לראש העיר, ראש העיר ומשנה למנכ״ל שהיא אחראית על קשרי חוץ, דנים על הרצון לתאומה, היא מקבלת המלצה ממשרד החוץ, ואז אנחנו מביאים את זה לאישור מועצת העיר. כל עיר תאומה עוברת אישור מועצה. בנוסף, משרד החוץ היא לא בא, היא דווקא מעודדת ערים, אפילו שלכמה ערים יש עיר תאומה עם אותו עיר, לקבל שיתוף פעולה. אין איזשהו נועל או עיר רצון, זה משהו שאתם צריכים להחליט אם אתם רוצים או לא. אבל אין התנגדות מטעם משרד החוץ לעשות דבר כזה, כמו בעיר עם יאשי. יש, היה לנתניה ולרמלה את השותפות עם יאשי, אבל משרד החוץ עדיין מעודדת לעשות את העיר, לקיים את השותפות עם העיר יאשי. משהו עוד חשוב, אי אפשר לחייב עיר תאומה איך להתנהל ולפרסם את השותפות עם המדינה. אנחנו כן עושים את זה. מה? בהסכם כתוב, אבל אתה לא יכול תמיד... עכשיו, יש בתוך ההסכמים, כל ההסכמים מאושרים על ידי משרד החוץ, זה בדרך כלל נוסח אחיד לכל הערים. מכאן אנחנו גם מעבירים את זה בלשכה המשפטית של עיריית אשדוד, ההסכם מאושר במשרד החוץ, ויש התייחסות לסיום קשר. זאת אומרת, כל עיר יכולה לכתוב לעיר השנייה שהוא מעוניין לסיים את הקשר, כמו שעשינו עם זפורוז'ה. וכמובן, על כל נסיעה או נועל עירוני לחול, תוך 14 יום מהחזרה, מוגשת דוח למחלקה לקשרי חוץ, היא מופצת לבחירה העירייה לראש העיר וגם למועצה, לידיעתך.
קודם כל, תודה רבה על התשובה המפורטת, אבל זאת לא הייתה התייחסות שלי. אני לא דיברתי על החשיבות של הנושא של ערים תאומות, אני חושב שזה דבר חשוב ומבורך. אני רק חושב שההצעה שלי על מנת לא למנוע את הזילות בנושא הזה של ערים תאומות, ואני חושב שעיר שמכבדת את עצמה, בנקודה הזאת של החד-חד ערכיות יש לה משמעות, למה עיר שמכבדת את עצמה, אז היא באה ואומרת, אני עיר תאומה שלך, אני לא יכול, את לא יכולה להיות עיר תאומה של עוד מישהו אחר, למה יש חשיבות לנושא של הייחודיות של העיר.
אבל לפעמים בנקודה, בערים האחרות...
סליחה. כל הדברים שאמרת, כל הדברים שאמרת, הם בסדר. אני רק אמרתי שצריך להכניס אותם בתוך מסגרת סתורה. זאת הייתה הצעתי, מבחינה הזאת שהכניס אותם מסגרת סתורה. אנחנו, חברי המועצה, לא מקבלים דוח של הזה. ואם יש הנחיה כזאת, הנחיה. עכשיו, אם יש נועל, אז הנועל הזה צריך להיות מפורסם. אם יש, הנועל צריך להיות מפורסם שכל התושבים. אני לא מבקש את המידע האישית אליי. את המידע האישית אליי אני יכול לקבל אותו מתי שאני רוצה. זה לא העניין. העניין הוא שאם אנחנו רוצים באמת לפתח קשרים בין ערים ובין התושבים של אותם ערים, אז צריך קצת יותר לפתח את זה מעבר ליחס של מועצה למועצה או חבר מועצה שנוסע. אלא צריך קצת יותר להרחיב. ואני חושב שעוד הפעם שמבחינתי לא הצעתי משהו שהוא מעבד איזושהי בעיה, אלא משהו שקובע איזשהם כללים מסודרים. יש מצב שבתוך ה-11 הסכמים שקיימים, יש, אני חושב שיש קשרים של אולי עם העיר בארצות הברית. מתי היה הקשר פעם האחרונה?
לפני שבוע.
מעולה. אבל אני לא חושב שעם כולם יש את הקשר הזה באופן צבוע.
יש עם כולם, יש שלושה. שאין קשר, ואנחנו כבר שלחנו מכתב, שאנחנו מפסיקים...
אולי בעקבות הבקשה שלי, אז גם עשיתם את זה, אבל בסדר, מבורך. לא משנה למה, אני לא אשאל מתי היה הקשר הקודם, לפני שבוע, אלא מתי היה הקשר לפני השבוע הזה, האם זה היה לפני הרבה זמן. אבל זה לא משנה, הרי אני לא בא לתחרות, אני בא לעניין של באמת, בעניין הזה, שכדאי להסתיר את זה בתוך מסגרת מאוד מאוד סדורה, לעשות את זה... באמת לכבד את מה שנקרא ברית ערים תאומות. יש לזה ערך מוסף גם לעיר מבחינה כלכלית וגם מבחינת הנושא של קידום תיירות. אז בואו באמת נקח את זה כמנוף ולא ניקח את זה כמשהו טכני. זה
הכל
שלך. אלי, תודה. אני חושב שהדברים שלך מבטאים איזשהו רצון לעשות סדר, אבל אני חושב שאם היית חשוף יותר היית יודע ש... אולי לא כל מה שאתה אומר עושים, אבל עושים, אולי לא כתוב ולא מספיק חשוף לציבור. אני חושב שצריך את זה לתשומת ליבנו, זה של חשיפה של הדברים לציבור, פחות לחברי מועצה, היא נכונה. ובאתר האינטרנט, לדבר עם דינה, אפילו לבנות, יש לך מחלקה.
יש לה, אנחנו עובדים, אני ועד עכשיו על האתר.
גם אם מגיע איזשהו מכתב מראש עיר, או אתם מתכתבים איתו כדי שגם הוא יעלה, אני חושב שאתה לא... בינתי, קחו את ההצעה, תעבירו אותה לזה ותתייחסו אליה, זה כל הסיפור. תעשו על זה דיון, באמת, אם חלק מהדברים אפשר ליישם, אתם מיישמים אותם, רק שיהיו מסודרים. אוקיי, תודה אלי, ואנחנו בהצעה לסדר מספר 3, נקודות מפגש.
אלי, עם כל הכבוד, רציתי רק להתייחס. אלי, אני מדבר אליך, תודה. ואני חושב שההצעה טובה, רק שאני חושב שיש סעיפים שצריך לחשוב עליהם, ואי אפשר להתייחס לעיר של 250 אלף תושבים לעיר של 18 מיליון תושבים. אז שם יכולים להיות כמה ערים תאומות, ובגלל זה אני אומר שזה לא כולל את הכל ביחד, צריך לחשוב על כל סעיף, ואתה צודק שפעם בשנה צריך לעשות איזושהי ישיבה שהיא אומרת מה יצא מהערים התאומות, ואנחנו בעד. תודה רבה.
הצעה לסדר מספר 3, נקודות מפגש. הכי טוב באונם. דיון לפי בקשת גברת שרון מרק, בבקשה.
טוב. אז נקודת מפגש הכי טוב באולם זה איזשהו שירות חדש שלנו של עיריית אשדוד. אתם יכולים לראות על המסך כאן מאחורה גם איך זה נראה בפועל. זה יוזמה עירונית, פלטפורמה דיגיטלית חדשה שכבר נמצאת באתר העירייה, ממש היום הפעלנו אותה. ובעצם הרעיון לסייע לבעלי עסקים, שירה, אני יכולה להגדיל כאן? תודה. בעצם הרעיון לסייע לבעלי עסקים וליזמים להשתמש בכל המרחבים הציבוריים שלנו כאן בעיר, ולהזכיר כיתות, חדרים, אולמות, חדרי ישיבות, ששייכים לעירייה ולחברות עירוניות במחירים מוזלים. אז כבר בחודשים האחרונים מפינו את כל אותם מרחבים, אתם יכולים לראות את זה מאחורה ולראות גם קצת דוגמאות של חדרים. מה? זה כבר קיים באתר, אפשר להעביר עוד שקופית כדי שתראו? זה כבר קיים באתר בצורה כזו, אפשר לראות את כל המרחבים, להיכנס, לראות מה גודל הכיתות, לכמה משתתפים זה, כמה משתתפים זה מכיל, ואם יש שם עוד אפשרויות, כמו למשל לוחות, מסכים, שירותי קפה וכן הלאה. יש כאן עוד הפתעה, אפשר גם, כן, תעבירי. אוקיי, אתם רואים למעלה בצד שמאל את לשכת ראש העיר, גם אותה אפשר להזכיר במסגרת המהלך הזה. אחת לשנה אפשר יהיה להשתמש בחדר הישיבות. יהיה מכרז, לא, מפנים בקשה ללשכת ראש העיר, ואחת לשנה תיבחר עמותה בחינם שתוכל להגיע ולהשתמש בחדר הישיבות. אני רוצה להודות מכאן קודם כל למחלקה המשפטית, לסימה קלנק שעזרה לנו, גם החוזים נמצאים כאן באתר, למחלקת נכסים, מרב ביטון, ליחס והדוברות, במיוחד לאריאלה ממחלקת הדוברות שעבדה על האתר ועמלה רבות. תודה אישית לשירן פרץ ולדודו קקון. ובעצם ההחלטה שאני כאן רוצה להעלות זה המחזיק בנכס למגורים או לעסקים באשדוד יהיה זכאי להנחה של 10% מדמי השימוש באותם מרחבים שמוצאים במסגרת נקודת מפגש.
אני רק רוצה לשאלה טכנית. אם זה אולי, אם אתה מיקרופון...
לא שמעת, סליחה.
אתם העליתם הצעה לסדר. זה כבר באתר?
ההצעה לסדר זה הנחה של 10%.
זה כבר באתר?
זה יכול להיות בלי... ההנחה היא...
טוב, אני רוצה להתייחס. אני חושב שיש פה איזה משהו שהוא לא ברור לי ואני צריך לקבל הסבר איך השכרה של משרד בלשכת ראש העיר או בבית יד לבנים מסייע לעסקים קטנים. עסקים קטנים נלחמים על קיומם בתוך בית העסק שלהם, הם לא עושים כל יום לא אירועים ולא מסיבות ולא מצגות, כל אחד נלחם את חייו בתוך הבית עסק שלו, כל אחד נלחם על פרנסתו וכל תשלומי המסים הרגילים שהוא צריך שלם. אני לא יודע איך זה מסייע לעסקים קטנים, אני גם לא יודע איך אפשר להזכיר את לשכת ראש העיר, יש שם דברים שהם אולי ברמת סיווג כזו או אחרת שאי אפשר להיכנס לשם ולהתחיל, כל אחד שבא עם העסק שלו יכול להיכנס. דקה, לא, יש פה הצעה לסדר. תראה, אנחנו קודם כל, אני בעד שיהיה 30%, לא 10%. אני בעד שיהיה 30%, לא 10%. שיהיה כמה שיותר. אני רק לא יודע איך זה באמת מסייע בפועל לעסקים קטנים. עכשיו, יש פה מידע אשר מופה עד כה, פרטים טכניים אודות המרחבים המוצעים. איפה המידע הזה אגב? זה המידע שכרגע הצגת שמופה עד כה? עכשיו, איך אנחנו מתעדפים את הרצון של אותה משפחה שרוצה לעשות יום הולדת באיזשהו מתנת ברובע של 40,000 תושבים, אם יש שם קרוב ל-100 בקשות? איך מתעדפים את זה? מה התעדוף? מה ההוראות? מי ראשון? מי שני? משפחה שיש לה 3 ילדים שהימי הולדת שלהם הם בצמיחות, האם הם יכולים לעשות פעמיים באותו שבוע? אם הם באו נרשמו מוקדם, הם, כאילו, מה עושים? כאילו, זו הצעה מורפית ולא, לא, לי לא ברורה. אני אשמח כבר תשובה. היא טובה בכוונה לעזור. הנחה לזה, זה בסדר, אבל בחינת הפרוצדורה הטכנית,
שרון. אופיר, אתה עורך דין טוב, אתה יודע לענות חיוב ושלילי. נשים פה הצעה נהדרת, מיוחדת, חדשנית, מחוץ לקופסה. במקום שתקפוץ עליה, תעודד אותה, תמצא בדברים. שנייה, תמצא בדברים מעודדים. בסך הכל, מה, אני נחשפתי כמוך בפעם הראשונה לדבר הזה, ואני אומר, זה חשיבה מחוץ לקופסה. זה סוג של WeWork עירוני.
תודה. יש מה שנקרא fine tuning. אנחנו באים, נעולתה הצעה.
לא חושב כמוך.
בהצעה הזאת, ההצעה שעולתה, יש בה עניינים שצריך לחשוב עליהם. ולחשוב עליהם מראש, לא רצים לדבר. ואני הדבר
הראשון... אמרו לכם, שלחו למחלקה המשפטית.
הדבר הראשון שאני מאוד מתפלא, שאם כבר מעלים הצעה לסדר, אז לא קודם כל רצים ועושים אותה, ואחרי זה באים אלינו. אני חושב שמבחינה הזאת,
אם כבר יש חשיבה מחוץ לקופסה, ויש לך חשיבה חדשנית, ומעריכים אותם, מכבדים אותם, אני חושב ש10%
לתושב
זה פחות מדי. אבל אם כבר מעלים אותה, יש דברים שבשביל זה מעלים את זה כישיבת מועצה, בשביל לעשות חשיבה.
לא, לא הנושא אז... הזה עלה. במסגרת, הרי את תפקידה, בדיוק זה התפקיד של לקדם עסקים באשדוד.
אני חושב שזה
היית ראש העיר אותה עבודה מדהימה, במקום לעודד אותה אתם עושים
לך. אני חושב שהיועץ המשפטי צריך להתייחס האם הזכרה כזאת צריכה לקבל את אישור המועצה או לא צריכה לקבל את אישור המועצה. הזכרה כזאת, לדעתי, כן צריכה לעבור את אישור המועצה. החלטה כזאת צריכה לקבל אישור המועצה. אז לא מעלים את זה לפני שמעלים את זה אלינו. לא יכול להיות. אז עכשיו מהבחינה הזאת, מהבחינה הזאת שבוא נדבר, בוא נדבר כרגע על המהות, על העניינים שבפרוצדורה, אתם כל הזמן רצים, תעצרו קצת, לא נורא אם היית מעלה את זה עוד שבוע בזה, אבל הייתם בוטים עם היועץ המשפטי, אם צריך אישור מועצה או לא צריך אישור מועצה, ואני אומר לכם שצריך אישור מועצה. אבל בהיבט הזה, שבאמת ברמה של החשיבה, הנקודה הזאת של איזה מקומות להזכיר או איזה מקומות לא להזכיר, איך יהיה הקריטריונים להזכיר או איך הקריטריונים שלא להזכיר, האם מהבחינה הזאת, אני אז בזמנו הצעתי ואתם תחיתם את הצעתי לא רק את הנושא הזה של את המקומות של שייכים לעירייה, אלא גם את המקומות שאנחנו נתנו להם בר רשות, ובבר רשות שבמסגרת ההסכם של הבר רשות שיינתן אפשרות שהאפשרות העמדת אותם אולמות שאותם ברשות בונים ומזכירים אותם, שיינתן איזשהו תעריף מיוחד, בכלל תעריף שיקבע כתעריף נורמלי, ולא כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. אין בעיה, עושים סדר, צריך לחשוב קצת יותר בנקודה הזאת, איך עושים את הקריטריונים, ואני כרגע לא שמעתי שום קריטריון.
יש לנו עושים כל הזמן שאתם באים ללמד אותנו, להדריך אותנו, מה שעשה שרון מרק עכשיו, יהיה לתא רעיון חדשני, מהפכני, נפלא. אין לה את הזמן כאן, בהצגה, להציג את כל הפרטים, ואיך זה יקרה, ואיך זה יתבצע, וכן הלאה. זה הרבה יותר מורכב, אבל כרעיון, הוא רעיון יוצא מן הכלל. מכל בחינה שלי, אני רק מזהיר אתכם, אם השיגו לי, ומנהל האגף החדש, אורבן שמחון, השיגו לי את ה... תוכנית ל-2020 וגם קצת אחרי 2020. אז אני מזהיר אתכם, יש שם הפתעות הרבה יותר מסעירות וחדשניות מההצעה הזאת.
ראש העיר, אנחנו לא יכולים ללמד אתכם, התורה והנבואה ניתנה רק לכם, לא לנו. אנחנו לא, אבל לא, עכשיו בוא ברצינות דקה אחת. אמרתי בתחילת דבריי, לא 10%, 30%. זאת אומרת, אנחנו כן בעד. אבל כשמביאים משהו למועצת העיר, אליי כחבר מועצה, אלינו כסיעה, אנחנו יושבים ברצינות על הדבר הזה. זה דבר כללי, זו מסגרת כללית. יש מעבר למסגרת הזו מסגרת פרטנית. עכשיו, אנחנו נצביע בעד המסגרת הכללית, אבל את הפרטני, שהוא המהות, שהוא מה שיקבע את התהליכים מהם תושבי העיר יצטרכו ליהנות, אין לנו את זה כרגע. על זה דיברנו.
קשה מאוד, אם זה לא איזה תוכנית אסטרטגית, קשה מאוד במסגרת של הצעה לסדר להיכנס לפרטנות הזאת. אבל אתם בהחלט מוזמנים אחר כך לשרון, והיא תשמח לענות על שאלות, וגם לקחת מכם רעיונות טובים וליישם אותם. אין שאלה בכלל.
אני ראש העיר, במועצה לא דנים ברעיונות, לא רק ברעיונות, אלא גם ביישום שלהם ובדרכי היישום שלהם, בשביל זה יש מועצה. בשביל זה אנחנו נבחרנו כחברי מועצה בשביל לדון בזה. אז אתה לא יכול להגיד שבגלל חוסר הזמן, או שבגלל שהגברת שרון לא יכולה לפרוס את העירייה, אנחנו לא נדון בדברים האלה. אני חושב שראוי...
הצעת החלטה, הצעת החלטה עקרונית. אני חושב שראוי, הצעת החלטה עקרונית.
אין בעיה, הצעת החלטה עקרונית יכולה...
ואחר כך אנחנו עם יהיו השגות על הפרטים.
לעלות לחברי המועצה, לשלוח את הקריטריונים, ולעלות את זה בצורה מסודרת, ושאנחנו נקרא, אין בעיה שנקרא את הדברים, ואנחנו נקבל החלטה מושכלת בנקודה הזאת. מה הסיפור?
אני, אלי, ממש שמחה על הדיון הזה, אבל זה הרבה יותר פשוט ממה שזה נראה. כל אותם רכבים היו כבר מוצאים והונגשו כבר, והשתמשנו בהם בתור הורים או בתור... זה היה שם. מה שעשינו זה הרבה יותר פשוט. לקחנו את הכל, מפינו, העלינו את הכל לפלטפורמה דיגיטלית. השלב הבא זה יהיה גם טופס מקוון, שאי אפשר להזמין את החדר דרך האתר. כרגע פשוט לקחנו, שמנו את זה, אנחנו מציעים כאן הנחה של 10%. למה בעלי עסקים? כי האגף שלנו אמון על עסקים קטנים ובינוניים. כשהיה לי עסק, הייתי יזמית וחיפשתי מקום לשבת בו עם האנשים שלי, הייתי צריכה בתי קפה. לא מצאתי מקום, לא WeWork, אז זה נכון, כמו שגבי אמר, לא יודעת עם WeWork, אבל סוג של אפשרות לשבת עם 5, 10, 20 אנשים בכל מיני מרחבים באשדוד. הכל ממופה בצורה מאוד נגישה. לשכת ראש העיר זה רק בחדר הישיבות, אחת לחודש לבחירתה של דין העמותה ללא תשלום, זה לא שהם הולכים כאן לגבות על זה איזשהו סכום. הכל מאוד פשוט, הרבה יותר ממה שאתה חושב. כל ההסכמים של כל החברות שמופיעות כאן עברו אצל היועץ המשפטי, ואנחנו, זו רק התחלה, כמו שראש העיר אמר, אנחנו מתכננים פה מהלך מאוד גדול לבעלי העסקים הקטנים והבינוניים באשדוד, ואתם תשמעו על זה בהמשך מראש העיר. אני רוצה לחזור להצעת ההחלטה. אני בעצם מציעה לכל מי שמחזיק בנכס למגורים ולעסקים באשדוד, שהוא יהיה זכאי להנחה של 10% מדמי השימוש. גם אני הייתי שמחה שזה יותר, אבל אני חושבת שהמחירים מאוד דוגנים ונוחים, באותם מרחבים שמוצאים במסגרת נקודת מפגש. תודה.
תודה. מי שבעד ירים את ידו. מי נמנע? מופיע באתר. פה אחד. תודה רבה. ואנחנו בהצעה לסדר מספר 4, דיון על פי בקשת דוקטור אפרת נאור אוחיון. בבקשה.
טוב. אז בעצם ההצעה שלנו היא לשדרג ולייעל את מערך הדיבור והפרסום של העירייה בכל החברות העירוניות בכדי לצמצם עלויות ולמנוע נזק סביבתי שנוצר על ידי השלכת פסולת מיותרת. אני אציין שההצעה הזאת גובשה יחד עם המנכ״ל החברה העירונית אורן ועם המנכ״ל של המשכן לאמנויות מר מוטי מלכה, גברת שרי מנהלת השיווק, גזבר העירייה עודד לוי, ויחד עם דינה ישבנו וחשבנו בעצם מה יהיה הכי נכון, ושמנו לב בעצם שישנם פרסומים רבים שמגיעים לתושב במהלך כל השנה, כל פעם במועד אחר. ישנם תושבים רבים שבעצם משתמשים בשירותים דיגיטליים, והיום לאט לאט אנחנו עוברים לשירות דיגיטלי בנוסף לשירותים המודפסים, ולפעמים זה מייתר בעצם את השירותים המודפסים שהולכים לפח. ולכן אנחנו בעצם מציעות בזאת לאפשר מעבר מדורג ומבוקר לצד מדידה, בקרה והערכה של מפרסומים פיזיים לדיגיטליים, תוך כדי התייחסות בעצם לצורכי האוכלוסיות שכן זקוקים, למשל מבוגרים מעל גיל מסוים 65 לפי הצעתנו יקבלו אוטומטית, כל היתר על פי בקשה מיוחדת. ונבקש כי הצד הראשון כבר התחיל להיות מיושם מעכשיו, וזאת באמצעות צמצום מספר דפי החוברות, ביטול עיטוף בניילון, שקיות וכדומה. זהו, ואני מודה לכל מי שעזר לי בעצם לכתוב את ההצעה, ולעורך דין קוני טובול.
תודה, אפרת. בבקשה, אלי.
אני קודם כל מברך על ההצעה, אני חושב שזאת הצעה טובה. אני רק רוצה להזכיר שהייתה החלטה באחת מישיבות של ועדת איכות הסביבה להפחתת כמות הנערת בעיר, אני לא יודע עד כמה נעשה בה שימוש. אני הייתי מציע שבמסגרת ההצעה הזאת, שהצעד הראשון שמועצת העיר תעשה, שתעבור לטאבלטים, ובמקום ההדפסה הזאת של כל החומר הזה, ודיברנו על זה כבר הרבה מאוד שנים, במקום שהוא מודפס, תצלו לעבור לחומר דיגיטלי. כל הכבוד.
תוסיף לי את הנושא הזה, אני חושב שהוא צודק. עשינו את זה בוועדה לתכנון ובנייה, ואין כל אחד פה מחזיק חבילות, ואחר כך הולכים לפח. בסדר?
אתם תסתדרו בלי הברכות האלו לתושבים?
ברור, נשלח להם את זה דיגיטלי. אוקיי, אז מי שבעד הצעת ההחלטה ירים את ידו. מי נמנע? מי נגד? פה אחד. תודה רבה לכולם. אנחנו נכנסים לנושאים בסדר היום. נושא מספר 1, סקירה והצגת עקרונות ההיערכות לחורף והתנהלות בזמן אירוע מזג האוויר. בבקשה, אדוני ראש עיריית אשדוד.
הדיון הוא בעצם על שני הסעיפים הראשונים, גם סעיף 1 ו-2, ואני רוצה להציג את עקרונות שגיבשנו בתקופה האחרונה, לא רק בעקבות הסערה שקרתה במהלך חודש ינואר, אלא בשנה שנתיים האחרונות כחלק מתפיסת העולם הסביבתי שלנו, שבזכותה גם זכינו באות איסטנבול לפני כחודשיים ימים. אמרנו קודם שעם השינויים בהתחממות הגלובלית נוצר משבר אקלים שיוצר מצבי מזג אוויר קיצון שאנחנו צריכים להתמודד איתם. ההתמודדות היסטורית הייתה עם מערכות ניקוז שהותאמו לממוצעי הגשמים שמוכרים לאורך השנים. אלה הם ממוצעים סבירים ומערכת הניקוז הותאמה אליהם. יותר מזה, היא פעלה על פי עקרונות שהיום לא שייך בכלל לחשוב עליהם, כמו בשעת מצוקה או בזמן של מצבי מזג אוויר קיצון, להזרים לנחל, להזרים לים, דברים שהיום לא עלה לדעת לחשוב עליהם בכלל. מה שקרה במציאות, שאנחנו נחשפים לאירועי מזג אוויר חריגים, אנחנו נוהגים לדבר עליהם באירועים פעם ב-100 שנה, פעם ב-50 שנה, ובשפה יותר ציורית, אפילו זקני צפת לא זוכרים מזג אוויר קיצוני כזה, או כמות גשמים כזאת. אבל בשנים האחרונות, האירועים החריגים האלה הופכים להיות הרבה יותר שכיחים, הרבה יותר תדירים, ואנחנו בדרך לכך שהם יפכו להיות אירועים שגרתיים. ככל שמשבר האקלים וההתחממות הגלובלית ילכו ויחמירו, האירועים האלו יהיו לכם חוקנו מדי חורף וחורף. וזה הביטוי הפשוט ביותר של משבר האקלים. שיחד עם השינויים בצפיפות בערים, יש אורבניזציה בכל העולם. אנשים הולכים פחות לפרברים, יותר בתוך הערים. זה הופך את אירועי הגשם האלה לקשים יותר, שתורמים גם לנזקים גדולים יותר. בתשתיות כמובן, ברכוש ומרבה הצער, כמו שראינו בסערה האחרונה, גם בנפש. עד כדי אובדן של חיי אדם. המסקנה שמתחייבת, וזה מה שעשינו בשנים האחרונות, זה לשנות גישה וחשיבה לכל הנושא. קודם כל, מה שאמרנו, הדבר הבסיסי, להבין שמדובר באירועים שכיחים, ולא באירועים של פעם אחת ל-100 או ל-50 שנה. הדבר השני, בגלל הנזקים הכבדים ברכוש ונפש, צריך להתייחס אליהם כאירועי חירום לכל דבר. להתכונן אליהם ולנהל אותם כמו כל אירוע חירום, ביטחוני או אחר. הדבר השלישי הוא שהאיכות צריכה להתרכז לא רק בפתרונות מיידיים בטווח הקצר, שגם אותם צריך לשפר, מעבר למה שיש היום, אלא גם חשיבה על הטווח הארוך, על הבעיות היסודיות שבגללם נגרמים אירועי מזג אוויר הקיצון הזה. וכמו שאנחנו יודעים, מה שעשינו עד היום, הרחבנו, כל פעם הרחבנו את מערכות הניקוז, ככל שהן גדולים, מערכות הניקוז הרחבות יותר, הן מסוגלות לקלוט יותר כמויות של גשמים. זה פתרון שהוא נכון לטווח הקצר ולא מחזיק מעמד, כי בעתיד הכמויות יכולות להיות כאלה שניכנס לאי ספיקה, וזה פתרון שלא מספק. זה מזכיר לנו את הנושא של הפקקים. מה אמרנו עם הפקקים? נוסיף עוד קילומטרים של כבישים, יהיו פחות פקקים, אבל נוספו יותר רכבים, והיום אנחנו במצב שאנחנו מבינים שהפתרון היסודי הוא תחבורה ציבורית ולא תוספת של עוד ועוד סלילה של כבישים. ולכן, לסל הפתרונות המיידיים צריך להכניס בנוסף לפתרונות המסורתיים של הרחבת תשתיות ניקוז, גם פתרונות סביבתיים, כמו למשל השעיה ואיסוף של מי נגר. זה פתרון שמדברים עליו היום בעולם וגם במדינת ישראל בשנים האחרונות. השעיה והאיסוף של מי נגר שמסתבים על הקרקע וגורמים לנזק, אפשר להשרות אותם ולספח אותם באמצעות גינות, פארקים, יותר עצים, בורות אפילו בבתים פרטיים, גם בניינים פרטיים וגם בתים פרטיים, גם בשטח הפרטי, באמצעות ועדת התכנון והבנייה, לחייב, כמו שהיה פעם, היה בור שניקז אליו את המים, הם גם ישירו את מי התהום, חשוב למאגרים מים עתידיים, וגם ספחו את המים והורידו את הכמות שמגיעה לקרקע ותורמת להצפות. עכשיו תחסו את המכפלות, אם אנחנו נעשה את זה בכל מקום ומקום ברחבי העיר, כמובן שהסיכון להצפה ילך ויקטן. בטווח הארוך, ואיזה דברים שצריך לעשות באופן מיידי, והמרכז מדווח לי על פרויקט מאוד משמעותי שאנחנו הולכים לעשות באזור התעשייה הצפוני. אתם יודעים שאזור התעשייה הצפוני בנוי כמו מין אגן כזה. כל פעם שיש כמות גשמים גדולה מאוד, הכל שם מוצף. אנחנו מתכוונים לתת פתרונות נקודתיים בכל שטח ושטח של איסוף והשעיה, וגם ליצור איזשהו אגם מאוד גדול, שאם תהיה איזושהי הצפה שזה ילך לשם, אבל בשום אופן, אם גם שם תהיה הצפה, אנחנו לא נזרים לים או לנחל כמובן. אז זה משהו שהולך להיות מעשי בהשקעה התקציבית שלנו, יחד עם גורמים נוספים, עם משרד הגנת הסביבה, כדי לתת מודל במקום שאנחנו יודעים שהוא בסיכון גבוה. ולדעתי, אנחנו נוכל להסתם את זה גם ברחבי העיר, בתוכניות חדשות לבנייה, ודאי ברובעים החדשים בהסכם הגג, לתת פתרונות של השעיה ואיסוף של מים. אבל, כמו כל, מרבית המדינות הן במערב, וראינו את מה שקורה בארצות סקנדינביה, ואת הנערה הנחמדה הזאת שמעלה את המודעות למשבר האקלים בפני כל העולם, גם אנחנו במדינת ישראל, בממשלה, ברשות המקומיות, צריכים להבין שחייבים להיכנס למוד חשיבה חדש בכל מה שקשור למשבר האקלים. לדבר על הבעיות היסודיות שגורמות למשבר האקלים, שזה גזי חממה, הפליטה שלהם הולכת וגוברת כתוצאה מהחיים המודרניים, מהשימוש בדלקים פחמימניים, מהשימוש בפלסטיק. וגם אם אנחנו מדינה קטנה שהתרומה שלה לחמות הגלובלית היא לא מי יודע מה, זה חשוב לתודעה, זה חשוב לדורות הבאים, זה חשוב לאיכות החיים, לזיהום האוויר ולכל דבר אחר. לכן אנחנו באשדוד החלטנו ללכת בכיוון הזה בצעדים קטנים אבל פשוטים, כמו למשל ההחלטה שלי שכל רכב חדש שנקנה בעירייה שיהיה היברידי, ואני מקווה שבעתיד נלך גם לחשמלים עליה וגם נבקש מהתושבים, ואני מניח שבמדינת ישראל בעשור הקרוב, תוך 10 שנים, מרבית האנשים לדבש על אופניים, כמו שאופיר אומר, וכמובן תחבורה ציבורית שמקטינה את השימוש ברכב פרטי ומקטינה את הזיהום. ואני עומד על כך שהאוטובוסים החשמליים שמגיעים, שהאוטובוסים שמגיעים ל-U-Way יהיו חשמליים ולא דבר אחר. אנחנו לא נוותר בעניין הזה, ולאט לאט גם נחליף את כל הצי כחלק ממגמה כוללת, כל צי האוטובוסים בעיר. הדוגמה הטובה ביותר זה יום כיפור. ביום כיפור זיהום האוויר יורד למינימום. מדובר על תהליך מאוד ארוך ומתמשך שילווה אותנו מלך ככל ימות השנה. הנושא השני הוא שימוש בפלסטיק, ולכן עברנו לאחרונה לשימוש בכלים רב פעמים מערכת החינוך. אפרט יחד עם החברות במועצה וכל החברים פעלו, ואנחנו שם, אנחנו נמצאים שם. אני מתכוון, הנחיתי השבוע את הלשכה שלי לקדם איזשהו מהלך גם בתוך הארגון שלנו ובמוסדות העירייה בכלל, תהליך שיהיה קשה ולא פשוט, כי לא יהיו לנו אנשים שישטפו לנו את הכלים כל הזמן, זה בעיה, אבל להפחית למינימום האפשרי את השימוש בפלסטיק, גם בישיבות מועצה, גם במשרדים שלנו, גם במוסדות ציבוריים, במתנסים, בבתי הספר וכו'. ועוד דבר משמעותי שהוא בעל חשיבות לא רק סמלית אלא חינוכית ומעשית כלפי התושבים, מהקיץ הקרוב כל 7 החופים שלנו יהיו חופים ללא פלסטיק. זה יעבוד, אנחנו נעמוד על כך וזה יעבוד, כל 7 החופים ללא פלסטיק. ובחוף באר שבע אנחנו נקיים פיילוט של גם חוף ללא אשפטונים. זאת אומרת, אי אפשר יהיה לזרוק אשפה בחוף, כי אם אין אשפטון אז לא יזרקו על הרצפה. אנחנו כן נניח מחלים בכניסה לחוף, שאנשים בתום הבילוי בחוף יוכלו לפזר את האשפה שהם הביאו, לקרטונים, לאורגני, פלסטיק, זכוכית וכן הלאה וכן הלאה. אני חושב שכל תפיסת העולם הזאת הולכת לבוא לידי ביטוי בהתנהלות שלנו בתקופה הקרובה. אני ביקשתי מסגנית ראש העיר ורד שרון מק להחליף אותי היום בבית הנשיא בהשקה של תוכנית בהובלת המשרד להגנת הסביבה בנושא תל אביב ועוד גופים, שהעיר אשדוד היא אחת המובילות בעולם הזה של מאבק במשבר האקלים, של חתירה למה שקוראים הדבר האוטופי הזה של אפס פסולת, ודאי של הנושא של פלסטיק וכו'. ואני מניח שנקבל שיתוף פעולה של כולם ונעשה משהו שהוא חשוב מאוד למען הדורות הבאים של אשדוד. תודה רבה לכם. אני רוצה, לפני שאנחנו ממשיכים לעשות גם דיון, אני רוצה כמה מילים על, בכל זאת, על אופן, על תורת ההפעלה שלנו בעיר אשדוד, שפותחה על ידי המנכ״ל, יחד עם כל החברים, מזה מספר שנים, מתוך ראייה כמעט אינטואיטיבית. אני אומר לכם את האמת, אף אחד מאיתנו לא עלה בדעתו שנגיע למה שהיה בחודש האחרון מבחינת כמויות הגשמים. וזה הוכיח את עצמו, כי זה נתן מענה לאירועים של מזג אוויר סוער עם כמויות גשמים גדולים יחסית בשנים הקודמות, וטיפלנו בהם כמו שצריך. תמיד עלינו בראש את האירוע של 1991, ולא חשבנו שאנחנו נגיע אליו במהירות כזאת ובדחיפות כזאת. והסערה האחרונה הראתה לנו שאשדוד הייתה עם ממוצעי גשם מהגבוהים ביותר במדינת ישראל, וההתמודדות הטובה עם מחמאות שקיבלנו בתקשורת, עם התושבים, היא כתוצאה מאותה תורת הפעלה שפיתחנו. מה זה אומר? המנכ״ל מכנס על שולחנו דיון כבר בחודש אוגוסט של כל הנוגעים בדבר בנושא מזג אוויר קיצון. מדואגים שכל יחידה ויחידה, לפי האופי והתפקיד שלה, תתחיל להתכונן. באוקטובר הם מדווחים, כל יחידה מדווחת למנכ״ל על מוכנות מלאה, ובנובמבר אנחנו נכנסים להפעלת פקודת חורף. זה אומר כוננות מיידית של כל המרכיבים, בשיתוף פעולה עם המשטרה, עם קבא ועם מדה, כדי שברגע שיש אירוע, אנחנו יודעים לתת לו את המענה הטוב ביותר. מדברים על עיר גדולה, בשטח של תל אביב, מעלה מ-50,000 דונם, 622 רחובות, 150 קילומטרים של תשתית הולכת התקרקעית, נחל לכיש שעולה על גדותיו ומהווה עוד גורם צריך להתחשב בו, וכמובן רצועת חוף ארוכה עם הסביבה שלה, עם טיילת חוף. כל אלה דורשים מאיתנו תשומת לב מאוד פרטנית. אנחנו מטפלים בקולטנים לפני כן, מנקים אותם, ותוך כדי העובדים שלנו המסורים, אנשים עם האפודים הזוהרים, אתם רואים אותם, אני כל פעם ממש מתרגש, באמת, מתרגש אמיתי, לראות את המסירות הזאת. לא משנה באיזה שעה, בזמן שאנחנו תחת הפוך, הם מתייצבים, נותנים מענים, המנכ״ל יכול לקום באמצע הלילה כדי לטפל באירוע של גלישה עם שלמה רוטנברג, במהלך השבת, במהלך ימי חול, לא נותנים לשום אירוע חריג לעבור בלי טיפול מיידי ודחוף. קריסה של עצים וגם הצפות, בכל זאת היו הצפות, הרבה פחות מה שחשבנו. בגין והרצל היו כמעט יבשים בגלל החלפת כל מערכות הניקוז, בגלל ההתכוננות שאנחנו מתכוננים. יש לנו מיפוי עם 450 מצלמות של כל הצמתים ברחבי העיר, שיושב המוקדן, במוקד צריך להכפין גם למוקד העירוני שלנו עם דוד גבש וכל האנשים, מוקדנים שמסתכלים ומזהים הצפה בצומת, מיד המנהלות הרובעים, שגם אותם צריך לשבח באופן מיוחד, כי המודל הזה של מנהלות רובע הוא זרוע ביצועית בלתי רגילה שמאפשרת לכל רובע להיות עצמאי, כשראש המנהלת עם הצוות שלו במיידית יכול להגיע למקום שהוצף, להציב מחסומים בכל הכיוונים כדי לחסום כניסה, יחד עם המשטרה, לחסום כניסה לאזור הצפה. ובפעם האחרונה אנחנו נפלנו רק ביום אחד, שבאמת כמות הגשם היו כמו ב-91, אפילו באותו אזור, ונלכד רק רכב אחד עם אישה, ששוטרים נכנסו והוציאו אותם משם, וגם הוא, תוך ממש דקות לא ארוכות, גם הוא חלף מאליו. זאת אומרת, מנענו, ידענו למנוע עם תורת ההפעלה גם את הלכידה של אנשים עם רכבים בתוך אזורים של הצפות. כמו שהגענו מהר לכל מקום, לטיפול במשפחות, לטיפול באנשים קרסו, קירות בחניונים, כל דבר קיבל את המענה המהיר והמתאים. זאת הגישה, באים אלינו מרשת מקומות אחרות כדי ללמוד מאיתנו את תורת ההפעלה הזאת. אנחנו בהזדמנות הזאת אומרים שוב תודה לכל האנשים, למנכ״ל, לשלומה, לכל המנהלות, למוקד, באמת, אנשים נפלאים, גם למשטרה שיתוף הפעולה. ובעיקר, בעיקר שנצהיר היום על מחויבות שלנו להיכנס לעידן חדש בכל מה שקשור במאבק במשבר האקלים שמאיים על עתיד, על עתיד כדור הארץ. אין דבר אחר לבטא את תחומת המצב ואת הפוטנציאל הקשה שלו בעתיד. זהו, עד כאן, תודה רבה. ראיתם את המצגת, ראיתם את ההתרשמויות ודיון.
אני רוצה להתייחס, קודם כל, בוודאי ברכות על כל הטיפול בעשייה, אבל אני חושב, אני אתחיל מהסוף לעניין הזה של פלסטיק, כל הנושא של חומרי פלסטיק. אנחנו קראנו בעיתון שכבר יש מפעלים שמצליחים לעשות מרזור של חומרי פלסטיק ולהחזיר אותם למוצרים ממשיים, ואני מקווה מאוד שאחד המפעלים הגדולים דווקא יהיה בישראל, והוא מרזר, ממרזר את זה ממש כחומרים שימושיים. הנקודה היא שעיריית אשדוד פחות עושה. היה את כל הנושא של ניסיון של הפרדה במקור שכשל, ואני אז בזמנו אמרתי שצריך ללכת על הפרדה בקצה ולא במקור. לצערי, בתחנת המעבר הזמנית, שכבר לפני 20 שנה הייתה צריכה להיות תחנת מעבר קבועה, שהיה צריך לעשות שם מכונה ממיינת, היום יש יכולות לעשות את הנושא הזה של ההפרדה בקצה של אותה חומר השפעה, להפריד אותו למוצרים, גם מוצרים אורגניים וגם מוצרים שהם פלסטיקה, שאם אנחנו נגיע למצב הזה, שתהיה את ההפרדה, ועיריית אשדוד צריכה לקדם את זה. נכון להיום עדיין אין שם, אפילו אני לא יודע, אולי אתה תעדכן אותנו, האם יש בתוכניות לקיים שם את התחנת מעבר, ולעשות אותה ממש כמכונה ממיינת.
אז אני יכול לעדכן, שבשבועיים האחרונים הנושא הזה עלה במלוא החומרה שלו. והנחיתי את המנכ״ל, את הגזבר, לקדם אותו מול המשרד להגנת הסביבה. פגשתי שבוע שעבר את, איך קוראים לבחור שלנו? גיא סמט.
היה מכרז כבר שכמה חיים נזכר.
אנחנו עם תוכנית שמתחילה להיות מיושמת כבר להקמת כזה מתקן קצה, ואני מקווה מאוד ש בתקופה הקרובה נראה גם את הצעדים המעשיים. יש לנו את השטח, יש התשתית. המשרד להגנת הסביבה רואה בנו עיר מודל לכל אזור הדרום, ואנחנו בדרך לשם. אני מצר על כך שלא התקדמנו מאז שהפסקנו. צריך להגיד, לומר את האמת, נכשלנו בכל התהליך הזה של הפרדה במקור, בבתים. זה לא הלך. והלוואי ונוכל בעתיד לחזור לזה, כי גם זה משתלם במה שאמרתי קודם, גם תרבותית וגם חינוכית. הפרדה הזאת בבתים מאוד חשובה, אבל לפחות יהיו המחלים הגדולים שעכשיו אנחנו, אז לא ממש מתחת לבית, אבל באזור של הדברים הגדולים של זכוכית, קרטון וכן הלאה, ומפעל קצה שהעלית באופן יותר פרטני, אנחנו בדרך לשם.
הנושא הזה של, אני חושב עוד הפעם, בנושא של דווקא הפרדה בקצה, במקום לחנך את התושבים, היום העולם מתקדם, אפשר לעשות את זה, ופחות להשקיע מאמצים בהפרדה במקור על הבקצה. הנקודה החשובה, שגם בכיוון שאנחנו מתקדמים, ואנחנו מתכננים גם לעתיד, לעתיד של עוד 15-20 שנה, יש נקודה של חשיבות לעניין של כבר הערכות, לנושא של הפרדה לפלסטיקה וכיוצא בזה, ואם יהיה מפעל בארץ שיוכל לקלוט את חומרי הפלסטיקה ולמחזר אותו במקום להטמין אותו באדמה, אני חושב שאולי אנחנו נוכל להיות בין המתקדמים בנושא הזה. זה בהיבט הזה של ההשפעה והפלסטיקה. אני חושב שגם העיר, לפחות בשלב הביניים,
שאולי תשתמש בחומרים קצת יותר ממוחזרים, כמו למשל במקום פלסטיק כזה, אז אפשר לעשות משהו שהוא מקרטון. אז זה בנושא של הדוגמה האישית שאנחנו צריכים להביא את זה מאצלנו. בנקודה הזאת של פחי השפעה, אני לא הבנתי את הנקודה, האם אתה רוצה להפחית את פחי השפעה בתוך בנושא של החופים ולהוציא אותם מחוץ לחופים, זה יהיה לדעתי, זאת תהיה טעות. הנקודה הזאת שהיתרון שיש בחופים,